כאן כבר. תרשו לי כמה מילות הקדמה למה שהכנתי. אני מתכוון להגיד דברים מהלב, וקשה לי לדבר מתוך הכתב, אבל אני מכיר את חסרונותיי. אם לא הייתי מלא על הכתב, אז אני לא יודע להפסיק. אז כדי לעמוד בלוח הזמנים, הכנסתי ביודעין את עצמי למיטת סדום. אני בטוח שהדברים שאני אגיד, הם יתקשרו לדברים של רב יעקובסון, ואני אומר את הדברים לכבוד הוריי, שמנסיבות בריאותיות לא הצליחו להגיע הערב. ברשות ראש הישיבה הרב יחזקאל יעקובסון שליט"א, ברשות מחבר הספר סגן ראש הישיבה ידידי הרב אריה הנדלר שליט"א, ברשות הרב אדרי, ברשות הרב יואל, ברשות הרב סיני אדלר, רב ענן ותלמידיון, קהל נכבד ואחרונים חביבים, משפחתי היקרה וידידים יקרים, מתכוון גם לגעת בנושא כיבוד אב ואם. אני חושב שזה ראוי לרוב הקהל, התלמידים הצעירים שנמצאים פה. מוריי ורבותיי, אנחנו מאוד שמחים שזכינו להנציח את סבא אברהם השם במקום דמו בהקדשת ספר חשוב זה לזכרו. יישר כוח לרב הנדלר ולחצניה של תורה חשובה זאת, ישיבת שלבים על כל שלוחותיה ולומדים בראשה. אנו ברכה שחפץ השם בידכם יצליח להגדיל תורה ולהאדירה. לפני שבועיים בשבת שמות, שבת ותחיין את הילדים, בי"ט בטבת היה יום השנה היורצה את ה-67 של סבא אברהם השם ימקום דמו. מי היה סבא אברהם שאני קרוי על שמו? סבא אברהם היה השולחן עורך, יהודי אשכנזי, צאצא של הנודע ביהודה, לונדון זה בעצם לנדאו, זה היה טעות כתיב במלחמת העולם הראשונה, שבאסני הלכת היה מקפיד בקלה כבחמורה. סבא אברהם השתתף כחייל במלחמת העולם הראשונה, ואחר כך סיפר לאשתו, לסבתא, שזכה והצליח במשך כל שנות המלחמה במסירות נפש לשמור על כשרות ולא להכניס דבר אסור לפיו. סבא היה ציוני בכל רמ"ח איבריו. עלה בצעירותו ארצה, לאחר מכן באיזו נסיעה למען היישוב הכיר את סבתא, התחתנו וחזרו ארצה. מכל מיני סיבות היו צריכים לחזור זמנית לאירופה ונתקעו שם כשרצו לחזור ארצה. אמא זוכרת איך חיסלו את הכל וישבו על מזוודות חודשים שלמים בפנסיון בעיר הנמל בכדי לעלות על אונייה לחזור לארץ ישראל. הדבר לא הסתייע בידם, פתאום הגיע לידם הבשורה שסוגרים את הגבול בין עיר הנמל לעירם. סבא אברהם היה בגרוספרדיין וסבתי ואימי בפנסיון בעיר הנמל. הפחד מהפרידה גבר וסבתא עם אמא עלו על הרכבת האחרונה וחזרו לגרוספרדיין. אמי מספרת שכשירדו מהרכבת וסבא אברהם ראה אותם, הוא התחיל לבכות. הבין שפספסו את ההזדמנות האחרונה לעלות ארצה. זאת הייתה הפעם היחידה בחייה, סיפרה אמי, שראתה את אביה בוכה. סבא אברהם התמנה להיות המנהל של בית היתומים האורתודוקסי לבנים בעיר, כפי שכבר הוזכר. בבוא העת נלקח עם אשתו וביתו, אמי, ועם 80 הילדים לגטו. מהגטו נלקחו כולם יחד באותו קרון לאושוויץ. בהמשך סבא אברהם מת ברעב, כאשר בין היתר חילק מהאוכל המסומסם שקיבל לתלמידיו. אחותי עדינה שנמצאת כאן זכתה וזיכתה את משפחתנו כאשר בעמל רב העלתה לה כתב בספר למען ידעו דור אחרון, אם ובת בשואה, את סיפורה הניסי של אמא וסבתא, איך הן שרדו יחד באושוויץ. בספר מסופר שכאשר הגיע תורם להיכנס לגטו, סבא אברהם ארגן את הילדים בתהלוכה, כאשר בראש צועדים הבחורים המבוגרים יותר ובידם שמונה ספרי תורה עטופים בסדינים לבנים. הקצין הנאצי ציווה לסבא לזרוק את ספרי התורה לעגלות ולהפסיק עם ההצגה. סבא הסביר לו שתורתנו הקדושה מחייבת אותנו לחבר אותה ולכן זה לא אפשרי. הקצין ויתר לו לפי שעה, אבל אחרי שנכנסו לגטו מיד לקחו אותו הצידה ובמשך שלושה ימים עינו אותו קשות. כשהגיעו לאושוויץ על הרמפה, סבא אברהם את ידיו על ראשה של אמי ובירך אותה. הוא ציווה עליה שמאותו רגע, משום פיקוח נפש בטלות כל המצוות, אין כשרות. כבר סיפרתי איך שלעצמו לא ויתר במלחמת העולם הראשונה. אין כשרות, אין שבת, ושיעשו כל מה שמצווים עליהם, כי המצווה הכי חשובה היא להישאר בחיים. ובעזרת השם ניפגש בארץ ישראל. זו הייתה הפעם האחרונה והמילים האחרונות שמי שמעה מסבא אברהם. אמי הייתה בת יחידה, לא היו לה אחים, ובניסי ניסים שרדה יחד עם אמה את השואה. לאמי נולדו שלושה ילדים, אני, אחותי עדינה, ואחי הצעיר שנלקח מאיתנו לפני כשנתיים. ומשלושתנו זכו הוריי ל-22 נכדים ועד עכשיו ל-44 נינים. רובם בארצנו הקדושה, עליה חלם סבא אברהם כל ימיו, ועליה דיבר, ועל ידי כך הפיח תקווה בתלמידיו עד הרגע האחרון. צאצאיו לומדים בישיבות, משרתים בצה"ל, חיים מעמל כפיהם ומקימים משפחות לתפארת ברוח ישראל סבא. הרשו לי להוסיף עוד כמה מילים. אני עיר בן הפושטרית, אני יהודי פשוט, עברתי את ה-40 ולא הגעתי לבינה, הגעתי ל-50 ודלגה עליי עצה, אבל הזמן עושה את שלו, ובין 60 לזקנה ולזקנה הגעתי. הרשו לי לשתף אתכם בשתי תובנות אישיות, בשתי נקודות שלפי דעניות דעתי קשורות לנושא הערב, בהן אני רוצה לגעת בקצרה: חוסר אונים ואמונה. איני יכול להעיד על אחרים, אפילו שאני מניח שישנם עוד אחרים כמוני, אך עליי אני מעיד נמנה שכדור שני לשואה יש לי, איך שאומרים החבר'ה, ותסלחו על הסלנג, סריטה בנפש. מאז שאני עומד על דעתי, עוד כילד קטן הרגשתי בצורה סובייקטיבית לחלוטין, ללא כל קשר למציאות, האחריות להוריי, הצורך לדאוג להם ולצורכיהם, על אף שמעולם לא חסר לי דבר, והוריי תפקדו ב-100% וגדלתי עטוף באהבה. כמו כן, מאז שהייתי ילד קטן הרגשתי בצורך שבבוא העת אקים משפחה ברוכת ילדים שתמלא לו במקצת את החלל הנורא שנוצר בעקבות השואה, ושלמשפחתי יהיה חלק בישועת ישראל. למה ואיך כילד חשבתי על הדברים האלה, איני יודע. איני יודע מאיפה זה בא לי, אבל אלו היו חלומות ילדותי ונעוריי. בעזרת השם זכיתי למשפחה ברוכת ילדים. אני אבא ל-12 ילדים, מתוכם 4 נשואים, 2 מתחתנים בקרוב. אני סבא ל-13 נכדים ועוד היד נטויה. כולם ברוך השם בארץ ישראל. גדלתי בדור וסביבה שרובם ככולם היו ניצולי שואה. לא רק הוריי וכל משפחתי, אלא גם רוב הדמויות החיוביות שעיצבו את אישיותי. בילדותי, רבותיי המובהקים, שניהם, למוישה דרזנר זיכרונו לברכה ורבם נושבר זיכרונו לברכה, שקלו אישה ו-11 ילדים בשואה ונסו בשנית, ואני גדלתי עם ילדיהם מהזיווג השני. לימים נסעתי ללמוד בישיבת טלס בארצות הברית, שהוקמה מחדש על ידי הרב אליהו מאיר בלוך והרב מרדכי כץ זכר צדיקים לברכה, אחרי שגם הם שקלו את נשותיהם וילדיהם וכל משפחתם בשואה. ובכל זאת השואה לא הייתה נושא עליו דיברנו, למרות שריחפה מעלינו כענן כבד ואפור. היא הייתה תמיד ברקע וריחפה כל הזמן מעלינו באוויר אותו נשמתי בילדותי. הנושא בו עוסק ואיתו מנסה להתמודד הרב הנדלר בספר החשוב הזה מעולם לא העסיק אותי, וגם לא היה נושא לדיון בסביבה בה גדלתי, אפילו שרובם ככולם חזרו משם. אמי מורתי ורבותיי כמעט ולא דיברו על השואה. בהתנהגותם היומיומית המופתית, שרק עם הגיל למדתי להתחיל להעריך נכונה, הגדירו בי בקציר העומר וללא מילים אמונה פשוטה והקדוש ברוך הוא, הכרת הטוב עד בלי גבול, ואבל הקדוש ברוך הוא שלא ראיתי כדוגמתה. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אבא שיבדל לחיים ארוכים וטובים מאידך מעולם לא הסתיר ממני שיש לו המון קושיות, אבל היות וידע ויודע שתירוצים מספקים הוא לעולם לא יקבל, יש לו מוטו אחד לפיו הוא חי ומחנך אותנו ומוריש לנו: נצח ישראל לא ישקר. ועליי, כך הוא השכים בערב חוזר ואומר, להעביר את הלפיד הלאה, ואחר כך זה כבר אחריות שלכם להעביר את זה לילדיכם ולדאוג להמשך הדורות. בען עקיף של רחמן עלמה לי, ושתוק זרעי מלפניי ואין לך רשות לערער אחריה. רק לימים שנהייתי לאיש והתחלתי להעביר שיעורים בכל מיני מסגרות באמונה ויהדות לחוזרים בתשובה ומחפשי דרך, נתקלתי בחשיבות הרבה ובכלל בצורך בספרים כאין אלו. אנו מתפללים בכל בוקר, ואל תביאני לא לידי חטא ולא לידי עבירה ועוון ולא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אבל בכל זאת הקדוש ברוך הוא מסיבותיו עמו, מאז התחיל אברהם אבינו לקרוא בשם השם, מנסה את האדם כל אחד לפי כוחותיו, לפי דרגה דילי. והיא אחר הדברים האלה ואלוקים ניסה את אברהם. אבא שיחיה, היום יהודי זקן בן 87, לדבוננו חולה, ורוב הזמן המציאות קשה לו, קשה גם לסובבים אותו, במיוחד לאמא שתחיה. אנו מאידך על אף הקושי מאוד שמחים שזוכים להיות במחיצתו כל הזמן שכשזה מתאפשר לאורך ימים. אני לעצמי סיגלתי לי את דבריו המופלאים של רבנו בחיי תמיד הרשב"א בספרו כד הקמח, בערך כיבוד אב ואם, וכך הוא כותב שם: גדול כוח מצוות כיבוד אב ואם, ומצווה בחונה כזהב. והבריות רואים לעין כי יש בשכרה פירות בעולם הזה, או בשלווה והצלחה שיוסיף לה' יתברך בכל מעשיו, או באריכות ימים, והוא השכר הקבוע במצווה הזאת. והגאון רב סעדיה זיכרונו לברכה נתן טעם בדבר, למה שקבע תורה במצוות כבוד שכר אריכות ימים, ואמר כי מפני שלפעמים עתידים שיחיו אבות עם הבנים זמן ארוך, ואבות הם למסע כבד על הבנים, והכבוד יכבד עליהם. לכך קבע שכר המצווה הזאת למען יאריכון ימיך, כלומר עליך לכבדם ותחיה עמהם, ואם אולי תסתער על חייהם, דע שעל חייך אתה מצטער. כך פירש הרב הגאון ז"ל. האתגר הגדול שלנו הוא להיות ראוי ולהצליח לעמוד בניסיון ולקיים את המצווה החשובה הזאת כדבעי, שכל כולה, כפי שראינו בדברי רב סעדיה גאון, היא בעצם רק לטובתנו. חיינו תלויים בחייהם. וכאן אני רוצה לשתף אתכם בתובנה חדשה לה זכיתי לפני שבועיים בדיוק. נתקפתי באחד הווירוסים שמסתובבים בינינו בחורף הזה, והרגשתי במשך יממה מאוד מאוד לא טוב. מעבר לכאבי בטן נוראים, הקאות ושלשולים, הייתי זקוק לעזרה אפילו לצרכיי הבסיסיים ביותר, והייתה לי הרגשה של חוסר אונים מוחלטת. ואז, כשאני שוכב על מיטתי ומתפתל מכאבים, בא לי התובנה שאותה אני רוצה לחלוק איתכם. הבנתי שהקדוש ברוך הוא עושה לי סדנה במה שעובר על אבא מדי יום ביומו. אדם שכל חייו היה עצמאי, חזק, חסון, בתושייה רבה שרד את השואה בבונקר ובמסמכים אריים, ופתאום חסר אונים, תלוי באחרים וזקוק על כל צעד ושעל לדברים הכי מינימליים, לעזרה לדברים הכי מינימליים ובסיסיים. כמובן שבאופן רציונלי ידעת את זה גם קודם, אבל הקדוש ברוך הוא עשה איתי חסד גדול כשהכין לי סדנה מעשית והמחיש לי בלי אמצעים מה עובר על אבא. למשל, כמו שעשה להושע הנביא, אני מדבר בקודים ואני בטוח שאתם מבינים למה אני מתכוון ויורדים לסוף דעתי. היות וכל זה קרה יומיים לפני היורצה של סבא אברהם, הישם ינקום דמו, המשכתי לחשוב על העניין ועל כל אלו שעברו את השואה, והגעתי לתובנה נוספת: אין חוסן עונים למאמין. אני עוד מעט מסיים, אל תבעלו. גם כי אלך בגי צל מוות לא יירא רע, כי אתה עמדי. כך נהג סבא אברהם בהיכנסו לגטו, וכך נהג שבירך את אמא על הרמפה באושוויץ לפני שנפרדו. לכל מי ששרד את השואה יש לו אין ספור סיפורים על אותו משקל. בכל מצב, אפילו הבלתי אפשרי ביותר, ניתנה לנו הבחירה להאמין ולהרגיש בהקדוש ברוך הוא ובנוכחותו פה כאן עכשיו איתנו. להאמין בצלם אלוקים שבאדם, להאמין בטוב ולצפות לישועה. לא לאבד תקווה, לחשוב טוב ולעשות טוב, אפילו בחירוף נפש. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, אפילו נוטל את נשמתך. ולסיום, אני רוצה להקריא לכם קטע אחרון ממכתב שאמא כתבה לאמא שלה באושוויץ ב-22 לפברואר 1945 אחרי השחרור. אמי היקרה, היום פורים, חג של שמחה, ואני מהרהרת איזו מתנה יכולה לתת לך. אני שוברת את הראש, אבל לא עולה לי שום רעיון חכם בראש. הרי המבחר אינו גדול. את יודעת, אין לי שום דבר. אבל בכל זאת, עכשיו אני שמה לב שנשאר לי עדיין אוצר, שבחיפוש הכי קבדני בעודנו הרומות לחיטוי לא לקחו ממני. זוהי התכונה היחידה שלעולם אף אחד ושום דבר לא יוכל לקחת ממני, אולם ביכולתי להעניק אותה לכל מי שירצה, אם אני מרגישה שאדם ראוי לה. זה הלב שלי ואהבה תמימה שבתוכו. על זה הצלחתי לשמור עד הלום, ועכשיו הייתי רוצה לחוז בידך ולהעביר אלייך את אהבתי התאורה, כדי שתרגישו, תרגישי, תדעי מה את מסמלת בעבורי. ובחרת בחיים. תודה רבה לכם.